אני... טוב, כולם איתנו? מנהגנו הקדוש בשיעור הזה בערב ללמוד כל מיני סיפורי מעשיות. אנחנו כל פעם ממקום אחר. הפעם הקודמת נדמה לי למדנו את הסיפור על מעשה בצידה, נכון? בעקבות יצחק ורבקה לנוכח אשתו, היה שיעור בזוגיות, אני מקווה שהפנמתם את המסר. היום, גם קצת בעקבות פרשת השבוע, אני רוצה ללמוד סיפור שנראה לי שבהרבה הזדמנויות סיפרנו אותו בעל פה, בצורה כזו או אחרת, לא יודע, בכל מיני מעגלים, והיום נראה אותו בפנים במקור שלו, וטיפה נדבר. ההקשר של הסיפור שאנחנו רוצים ללמוד הוא גם פרשת השבוע של פרשת ויצא, וגם קצת וישלח, שמתעסקות הרבה מאוד ברכוש. איך כתוב בפרשה אצל יעקב אבינו? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. לא, זה כתוב אצל יצחק, לא? ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן ובקר ושפחות וגונים. אצל יעקב? אם היה כאן בן, הייתי מבקש ממנו שיביא לי תנ"ך, אבל אין פה בן, יש פה בת, אז... אבל אז הם יראו אותם במצלמה, ואחרי זה יכול לעשות הרהורים לכל עם ישראל. יאללה, זיו, תודה. תודה רבה. קיבוצניקים. גם אצל יצחק זה כתוב, אבל גם אצל יעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. זה נאמר אצל יעקב, ואצל יצחק נאמר פסוק מאוד מאוד דומה. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. עניין של רכוש. אז אנחנו רואים שהאבות היו עשירים. מליאנים בלשון העם, כן, היו, היה להם הרבה כסף וזהב, גם לאברהם, כבד מאוד, במקנה, בכסף, בזהב וכו' וכו'. אז אנחנו רוצים טיפה לנסות לספר את הסיפור על העניין הזה. סיפור נפלא מרבי ישראל מירוז'ין. טוב, זה בניגוד לסיפורים של רבי נחמן, שזה מעשה שהיה, זה לא איזה סיפור משל שאפשר לדרוש אותו, פשוט מעשה שהיה. אבל הוא כל כך מתוק ואני כל כך אוהב אותו שנלמד אותו, ואני ארצה דווקא הפעם לשתף אתכם בלימוד. נראה מה היו התובנות שלכם. טוב, בעיר יאס, זה ברומניה העיר הזאת, היה פעם אחת עניין גדול מצרכי העיר, אשר היה נצרך להם צדיק מפורסם. היה להם איזה עניין, היה צריך בוררות כלשהי, משהו מהסוג הזה. ועלה בדעתם לקבל שם את הרב הצדיק רבי אברהם דוד מבוצ'אץ', בעל מחבר ספר דעת קדושים, שהיה אז המפורסם בדורו לאיש קדוש. אמרו, אנחנו נבקש ממנו שיבוא אלינו לעיר ויטפל בעניין הזה של הבוררות, שכמו שאמרנו בהקדמה, היה נצרך שדווקא צדיק יטפל בזה. ובחרו שלוחים מכל המפלגות שבעיר, מבעלי הבתים הנכבדים ומעשירי העם, ובתוכם היה גם אברך מהחסידים. ונסו השלוחים הנ"ל ויבואו אל בית הרב הצדיק לבוצ'אץ', ויציעו להרב את בקשתם ואת עניין ביאתם לפניו. ותכף נאתר להם, אני מוכן לבוא, אין בעיה. ויאמר, כי מוכן לנסוע איתם ליאס. ויאמר לאשר על ביתו, להכין לו את הדרך ולהניח כל דבר הנצרך באמתחת הנסיעה. והיה לו הכנה לנסיעה. בתוך כך החל האברך החסיד בתרועת ששון ויענה ויאמר בשמחה, אקווה כי רבנו ירכוש לו סכום הגון בעירנו. האברך החסיד אומר לרב, תשמע, אני מקווה שכשאתה תגיע, אתה גם לא תצא מופסד. תקבל הרבה כסף. כי המנהג היה שכשמגיע צדיק, אז באים אליו להתברך, ומי שמקבל ברכה משאיר כסף. והרב הצדיק ענה לשב בחדרו וישמע את דברי החסיד, ויפתח את הדלת, ויאמר למשאב שיפסיקו בהכנת הנסיעה, כי לא יישא מזה עוד וישאר בביתו. כשהרב הצדיק שמע את, את הדיבור הזה שיש כסף, הוא אמר, חדל, אני לא נוסע. וכאשר שמעו שלוחי אס את הדברים, התחילו להרבות בהפצרות ובקשות, באומרם, למה הדר ברב מדיברות הראשונות אשר הבטיח לנו לנסוע? למה אתה לא רוצה לבוא איתנו? ביען להם הרב הצדיק, אמת הדבר, כי מתחילה היה ברצוני לנסוע עמכם. אכן, כאשר שמעתי את דברי החסיד מדבר, כי יהיה לי, כוונה, יהיה לי הנאה של כסף בדרך הזה, עד שבאתם אליי וביקשתם ממני, אז בסדר, אז הסכמתי ללכת לעשות שליחות, כן, זה שליחות, זה התנדבות. אני אלך לעיר, ואני אעשה שם שלום בית, ואני אעשה שם שלום וזה. אבל פתאום ששמעתי שבדבר הזה מעורב גם כסף, אני אמור לקבל על זה כסף, נכנסו הדברים בליבי כערס של הכנאי, ועשו רושם מחשבה פסולה בנסיעתי לשם ממון. כאילו אני נוסע כאילו להרוויח כסף, על כן אני רוצה לנסוע מעטה. זהו, אני לא נוסע. הרסתם את הכל. כן? כמו אדם שאומרים, בדיוק היום מישהו שלח לי איזו שאלה, הוא קיים מצוות השבת אבדה, ורוצים, מי שהוא החזיר לו את אבדה, רוצה לשלם לו. מה אתם אומרים? שיקח. אוריאל בחור מעשי. כמה לקחת? קצת
יותר ממה שהוא מציע.
כן, אז אתה אומר, למה להחזיר אם ככה, אתה יודע, זה... תודיע לו, מצאתי לך את האבדה, ו... זה אולעם, זה אולעם. מה זה? כן, לא, לא, לא. הלכות השבת האבדה זה אם היה לך עלות בהחזקת האבדה, אתה יכול לגבות אותה. אסור? למה אסור? אני מחזיר לך את האבדה. כך, הנה, מצאתי 1,000 שקל, כך, הנה, מחזיר לך. אתה אומר לי, וואי, תודה רבה, אחי, אתה יודע מה עשית? 200 שקל אני רוצה לתת לך. לקחת או לא לקחת?
הוא
קונה
לך את המצווה.
או, יש פה זה... כאילו אתה מוכר את המצווה. אז ההצעה היא לא לקחת. מצווה היא מצווה. זה בלי... אז הוא אומר, בחינם תרבו דברים ובקשות, כי הכל ללא יועיל, אנוכי לא אשא עוד. זהו, הם הפסידו. אבל אז הוא נותן להם הצעה. רק יעצכם... אשר תיסו לערב הצדיק מירושין. ערב הצדיק מירושין זה רבי ישראל מירושין. מייסד שושלת רושין, שכידוע לכם היה נוהג את כל ענייניו בעשירות מופלגה. הוא היה מתנהג בעשירות, בצורה משונה אפילו, מופרזת. היה הולך עם בגדים מאוד מפוארים, והיה הולך עם נוסע בסוס, רתום לכרכרות לבנות, לסוסים לבנים. סליחה, בקרקרה רתומה לסוסים לבנים, וככה הוא בעצם ניסה לחדש את המלכות של עם ישראל, את בחינת המלכות. אז הוא התנהג כמו, הוא גם היה מיוחס לדוד המלך, אז הוא התנהג כמו מלכות. אז הוא אמר להם, יעצכם אשר תיסעו לערב הצדיק מירושין ותציעו לו את העניין שיש לכם, והוא בטח ייסע איתכם. אף אם תאמרו לו מפורש בתחילה, כי ישיג שם המון הרבה, כי דרכו נעלה בקודש ואינו חושש למחשבה פסולה כזו. גם אם תגידו לו מראש, הולכים בשביל, בוא איתנו כדי שתרוויח כסף, הוא יבוא. אין לו בעיה. טוב, זו שיטה מעניינת, נכון? של צדיק. ואנשים הנעל חזרו לביתם ויספרו את כל הדברים אשר קרה להם, ואת עצתו אשר יעץ אותם הרב הצדיק, ויאותו אנשי יעץ לשלוח אחרי מרן הרב הצדיק מירושין, ויאתר להם. ויבוא ליעס בכבוד גדול והדרת קודש, והתמהמה שם ימים אחדים, ונערו אליו קיבוץ גדול כדי שיברך אותם, ומרבים העם לאבי, כל אחד מביא לו תרומה, איש איש תרומת כסף, ויכבדו במנחות נכונות. נותנים לו, והוא? לוקח או לא? לוקח. יש כספת בצד, כל אחד שם מעטפה. זהו, נגמרו השבועיים, ובנוסו מיאס, כשהוא נסע לחזור, ישב איתו במרכבתו איש נכבד ולמדן גדול, מבני העלייה של העיר יאס, ושמו רבי מיכל דיין, ללוותו בכבוד, ללוותו בדרך חזרה. ויאמר למרן הרב הצדיק, הרב ישראל מירושין, אחשוב כי רבנו קיבץ ביאס סכום הגון. התחיל ככה, זה נראה שעשית קופה, כבוד הרב, כן? כמה עשית? ויען מרן, יעלה בדעתכם כמה השגתי ביס? יאללה, זרוק מספר. הנה, אדריאל צוחק, מה זה, ככה מתנהג רב. ויאמר הרב מיכל הנעל, אדמה בערך 500 אדומים, השיג רבנו ביס. 500 אדומים זה סכום גדול מאוד. ויאמר מרן הקדוש, אגם הסך הזה נחשב לממון אצלכם? הלו כל הממון שנמצא בעולם לי הוא. הוא אומר, נכון, הרווחתי 500, אבל זה כלום, מה זה? ציפיתי להרוויח הרבה יותר. כי בכלל כל הכסף בעולם שייך לי. איזה דיבור. אז כנראה הוא יעמו. והתחיל לספר מעשה. שהיה בטלר אחד, מה זה בטלר? קבצן. שהצליח מאוד במעשיו, והיה עשיר גדול. כן, למה הוא היה עשיר גדול? הוא היה קבצן מקצועי. כמה זה שכר מינימום היום? 26.8. יפה, פה בקיאות בעניין הזה. 26.8. מספיק שאתה עומד באיזה מקום אסטרטגי, שאומרים שם איזה 200 איש כל בשעה, שזה לא הרבה. 200 איש, מספיק שכל אחד נותן לך שקל, צדקה, ויש כאן נותנים יותר. 200 שקל לשעה. בדיוק פי 10 משכר המינימום. ואם אתה לגמרי מקצועי, ויש לך, אתה גם נראה לא טוב, קצת. יש שיטות בזה, אתם יודעים, יש כל מיני שיטות. לדוגמה, היה פעם, במקום מסוים, לא משנה איפה, היה קבצן שהיה מחכה קבוע ליד העגלות. פעם היה, היום יש את המפתחות האלה, זה, אבל פעם היה 5 שקל, אתה צריך להכניס. הוא היה מחכה שאתה מכניס את המפתח של הזה, מוציא 5 שקל, הוא אומר לך, אפשר צדקה? עכשיו אתה מטבע של 5 שקל ביד. אז במקום שהוא קבל שקל, הוא מקבל ככה, 5 שקלים, או איזה, כל יום. בסוף היום יוצא, ככה, מבסוט. אז גם פה, הוא עשיר גדול, ורצה לזכות את בניו אחריו, שיהיו בטלרים כמו, שגם הם יהיו במקצוע, בעסק. ויצווה למיילדת, אשר בעת לידת אשתו, הוא ריתם על האובניים. אם בנו, יטילו בומם קבוע. עיוורת, או שבר יד, או שבר רגל, למען יכשר, על ידי זה להיות בטלר, שדרכן להיות בעלי מומים. תסתכלו, אם זה בן, תשברו לו יד, תשברו לו רגל, תעקמו אותו, כדי שיגדל להיות קבצן מקצועי, ככה עקום וזה, ויתנו לו צדקה. מה אתה אומר על הפתרון? פתרון טוב, לא? והנה, טוב, זה משל, הסיפור הזה הוא משל, כן? זה הסיפור בתוך סיפור. והנה פעם אחת נולד לו ילד טוב רואי ויפה מראה. ותחמול עליו אמו להשחית תואר יופיו בעשיית מום. אמא אמרה לזה, עד שנולד ילד כזה יפה, מה, תשבור אותו, תוותר לו. ותאמר לבעלה, צר לי מאוד על הבן היקיר והנחמד למראה, לעשות בו מום. הנה יישאר לנו זה אחד מכל הבנים בלא מום. תשאיר לי אחד, יפה. והתרצה לה, בסדר. אולם, בהגיע את הסתלקו מן העולם, קרא לבניו, ויצב לתת, כן, הוא, זה ירוש, עכשיו הוא מליין, כן, הוא שוכב על מיליונים. אז כל הבנים, יש פה הזדמנות להתעשר, לשדרוג. ויצב לתת את כל רכושו לבן השלם והתמים בלא מום. כל הכסף אני נותן לבן, אני מוריש לבן היפה, לבן בלי מום. ויצעקו אליו בניו בעלי מומים, אבי, מדוע תעביר את הדרך? הלא נהפוך הוא, כי עלינו הבעלי מומים ראוי לרחם, ולחלק לנו מנכסיך, ביתר סט, מאחינו השלם ברמה חברה ושסג ידיו, ואנחנו איננו יכולים לעסוק בשום מלאכה. מיין להם הבטלר הקבצן, לא כן בנה, לא כן, לא כן. בניי, אתם בעלי מומים, אין לכם לדאוג, מעתה, כי ירושה טובה אני מניח לכם. ואתם כולכם תלכו להיות בטלרס מחמת המומים שקבוע בכם. יש לכם מה להתפרנס, אתם בעלי מומים, תוכלו להיות קבצנים כמו שצריך. אבל הבן השלם אינו מוכשר להיות בטלר, אין לו מום, לא ראוי לתת את כל הוני ורכושי. וסיים הרוז'ינר, הלו אנוכי מהילדים אשר אין בהם כל מום, וכל ההון והממון בעולם שייך לי והבן. זה הסיפור. כן, מה הבנתם? הסיפור עצמו ברור? הסיפור עצמו, המשל, הפרטים, אחרי זה ננסה לאבד את הנמשל, אבל הסיפור עצמו ברור, כן, אין פה... מה הבנתם? כן, עזרת גברים, בבקשה.
מה הנמשל?
כן, לא, לא... כן.
אז כשמישהו שלם, הוא לא צריך תמיכה, הוא לא צריך צדקה, הוא לא
צריך
להסתדר כוחות עצמו.
כן, אני שומע. עוד? דממה, מבטים בוהים. כן, אברהם.
יש רחמים, אבל הצדיק הוא כולו שלם, הוא כולו תמים, אז לא כביכול אין כל כך מה, אין לו איזה מום שדרכו הוא יכול לבקש רחמים.
כן. עזרת נשים, בבקשה. לא כולן ביחד.
כשנולדתי, כאילו הוא אומר על עצמו, אני מהילדים אשר אין בהם כל מום, נולדתי טוב, נולדתי צדיק, עם הכסף הזה אני לא עושה סתם.
ושאח
לי, אני עושה
בזה
דברים טובים,
מקדם
דברים.
כן. יפה. אז טוב, בסדר, בואו ננסה רגע לחבר את הדברים שלכם ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה, וננסה להבין מה קורה כאן. בעצם יש פה טענה. יש כאן ויכוח, אפשר לקרוא לזה בין שתי טענות, בסדר? האמירה כאן היא ש... החיבור, שאצל רוב, נאמר ככה, אצל רוב האנשים, המגע שלהם עם כסף יוצר אצלהם מומים. איזה מומים? איך? תאווה, גאווה, רצון לשלוט, רצון בכוח, גבות לבב וכו' וכו'. בסדר? אבל יש פה גם אמירה נוספת, הרבה יותר חמורה, שגם רוב האנשים מסכימים לעשות בעלי מומים כדי להרוויח כסף. איזה מומים? איך? לא שומע. בנמשל, איזה מומים? בנמשל. לא, זה במשל. לגנוב, לגזול, לשקר, לתחמן, כדי להשיג כסף, בסדר? זה מה שקורה כאן. ועכשיו יש כאן איזה דיבור מאוד מאוד מעניין. כלומר, בגלל העובדה שהמגע שלנו עם רכוש רב יכול לקלקל אותנו, ואתם יודעים שעשו מחקרים, חקרו, אבל גם בלי המחקרים האלו, זה ידוע שאנשים פשוטים שהרוויחו הרבה מאוד כסף, בבת אחת, כמו זכו בהגרלה בפיס וכולי, זה הכניס אותם לניסיונות, ורובם לא עמדו בניסיון. כלומר, עשו פעם איזשהו מחקר, זה סרט, בדקו את כל האנשים שזכו בפרס הכי גדול בפיס, לקחו, אתה יודע, שמצטברים פרסים, ופתאום יש איזה פרס כזה, בום, ושזה זוכה יחיד, ובדקו וראו שכמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, הדבר הזה הביא להם כללה ולא ברכה. הם לא ידעו איך להתנהל עם זה, זה היה גדול עליהם בכמה מספרים, זה הביא אותם לבזבוז, הם הפסיקו לעבוד, אז הם התחילו לריב, חלק התגרשו, וקיצור היה... וגם אפילו ראינו את זה בסכומים פחות גדולים, גם אחרי הגירוש מגוש קטיף, אנשים קיבלו הרבה סכומים, ולא כולם ידעו איך להתנהל עם זה נכון, וחלק מזה הלך לאיבוד. אז יש כאן איזו טענה שבעצם המפגש של בן אדם עם הרבה רכוש, עם הרבה כסף, או יכול לגרום לו מומים, או שבני האדם הופכים את עצמם לבעלי מומים כדי להשיג כסף. וזה בדיוק הסיבה שאין להם הרבה כסף. כלומר שהקדוש ברוך הוא כאילו מרחם עלינו ומצמצם את ה... עכשיו, כולכם מבינים את זה, נכון? בואו ננסה לקחת דוגמה עם ילד קטן. מה יקרה אם ניתן לילד קטן? ילד קטן הכוון הילד בבית ספר יסודי. אם ניתן לו 2,000 שקל, לא יודע, 3,000 שקל. זה טוב או לא טוב? מה? הוא יקנה ב-3,000 שקל בזוקה, כאילו הוא לא יודע בכלל מה, זה גדול עליו בכמה מידות, אחד הסיפורים המתוקים שאני זוכר, כשהיינו, כשהילדים היו קטנים, נסענו, וחזרנו מאיזשהו מקום, במוצא שבת זה היה, אז בדרך דיברנו, אשתי אמרה לי שהגיע חשבון חשמל, ועוד לא שילמנו, משהו כזה, והחשבון היה של 1,000 שקל נגיד, זה היה חשבון של חולשה, חשבון סביר, ואחת הבנות ישבה מאחורה ושמעה את, את הסכום, ואלף שקל היה נראה לה סכום, כאילו היא רגילה לקבל את הזודה בגן, היינו נותנים לה שקל לצדקה בקופה, 5 שקל, 20 שקלים, סבא נותן לה, כאילו זה הסכומים, 1,000 שקל היה נשמע לה, שאבא ואמא חייבים 1,000 שקל, אז היא כבר התחילה לאכול סרטים, שאיך נשלם את הדבר הגדול הזה, ומה קורה למי שלא משלמים, הוא נכנס לה כאילו, פתאום ראינו שהיא כזה מודגת, אמרנו לה, מה קרה? לא, אתם חייבים הרבה כאילו, למה, איפה שמעתי אתכם מדברים, שאתם צריכים? אמרנו לה, כן, חמודה, זה 1,000 שקל, אנחנו משלמים את זה, הכל בסדר, אנחנו... אז כלומר, זה משהו שהוא, כשאתה מרעיף על מישהו שפע שהוא הרבה מעבר ליכולת שלו לקבל, אתה הופך אותו לבעל מום. אתה הופך אותו לבעל מום, אתה... או שהוא לא מצליח להתמודד עם זה, או שהוא נכנס מזה לגאווה, או נכנס מזה למתחים וכו'. ולכן, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ומצמצם את השפע. מצמצם את השפע. כמו שאמרנו, זה לשני הצדדים. בישראל זה לשני הצדדים. או שאנחנו נעשים בעלי מומים, אם יש לנו הרבה מאוד שפע, או שאנחנו מוכנים להטיל בעצמנו מום כדי לזכות בשפע, שזה הכי גרוע. ועוד הערה אחת, זה קשור לאחת הקללות שקילל בלעם את עם ישראל. בלעם קילל את עם ישראל בשלוש לשונות של קללה. ובלשון הקודש לכל דבר יש משמעות, זה לא סתם. בלעם מקלל את עם ישראל בלשון ארור, בלשון מה יקוב לא קבו אל, נכון? קבה, ארה, ולקלל, כן, בכלל, בדיוק. אשר הפך השם לך את הכלל לברכה. אז מה זה לקלל? לקלל זה הכי קל, לקלל זה להפוך מישהו לקל. זה בעצם כמו לכבד, אז לקלל, לכבד, כבודו, אדוני, גוף שלישי. לקלל, יאללה, מי אתה? עוף, עוף לי מהעיניים, אני מ-1,000 כמוך אני אוכל ביום, כן? זה לקלל, נכון? אז זה לקלל, בסדר, לקלל. לפעמים אתה נוסע בכביש, מישהו תסביר, עושה לך כזה, בסדר, אמר, מה, לא מתייחסים. בעצם רק האדם יכול לקלל את עצמו. אם מישהו מקלל אותי ואני מחזיר לו באותו מטבע לשון, אז הוא הצליח, כי הוא באמת הפך אותי לקל. הוא גרם לי להתנהג התנהגות קלה. אבל אם אני שומר על הכבוד שלי, שומר על הזה, אז הוא לא הצליח לקלל אותי, בסדר? אז תזכרו את זה, אם מישהו מקלל אותך, הוא מצליח רק אם אתה עונה לו. אז הוכחת שאתה אדם קל. אבל אם אתה שומר על הכבוד, על דרך אחרת, אז הוא לא הצליח, הוא אמר, הוא עצמו נהיה קל, כי הוא השתמש במילים לא יפות, הוא בסגנון לא נאה, ואתה שמרת על עצמך, זה נקרא לקלל. מה זה לקוב? לקוב זה, או לקוב, או לנקוב, זה נחי פעינון, לקוב זה הנון נפלה, כמו לנסוע, אומרים לנסוע, לנטוע, לטוע, לנקוב, לקוב. לקוב זה לעשות נקב בבן אדם. איך עושים נקב באישיות? נקב זה כמו משהו שדרכו הכל בורח, הכל נוזל, הכל הולך לאיבוד. איך עושים נקב באישיות? מביאים אדם לכלל כעס. מי שכועס, זה כאילו יש לו חור. וכל החוכמה שלו והבינה שלו, הכל מסתלק לו. הכל בורח לו, הכל... אז בלעם מנסה לגרום לעם ישראל לכעוס אחד על השני, מה יקוב לו כבועל, מה יזעום לו זעם השם, הוא מנסה לכוון כנגד את העין שלו כנגד העין העליונה, ולגרום לעם ישראל לכעוס אחד על השני, וככה לאבד את כל מדרגתם. אז זה מדרגה שנייה, לגרום כעס, צריך להיזהר, לא לכעוס. אבל מה זה ארה לי יעקב, לארור מישהו, ארור? איזה מילה זה מזכיר לכם? לא. מורה לא, מה? איזה מילה? זה אור. זה באלף, זה לא בעין ולא בה. זה היה מה? עם השפע, נכון. נכון, נכון, נכון. נכון, מי הסכים לך לזכור מה שקרה פה לפני כמה שבועות? בניגוד לחוקים. זאת אומרת, אנחנו, כל אחד שיוצא מהשיעור מבטיח שהוא שוכח. אז ארור זה ריבוי אור. הרבה הרבה אור. שזה, מה המסוכן בזה? שכולם אומרים על זה אמן. יהי רצון, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שתרוויח מיליארד שקל. תגיד אמן! תגיד! כולם צועקים אמן! מה אמן? אתה יודע אם זה טוב לך? מיליארד שקל, אתה יודע מה אתה עושה עם זה? זה יגרום לך נזק, זה יגרום לך תועלת, אתה יכול להתמודד עם זה בכלל. יהי רצון, שבעזרת השם, מה זה יהיה לך פה? תהי אדם הכי מכובד, קרא לך כבוד מפה עד הלך חדשה, רק כולם כל הזמן, רגע זה טוב, שתהיה מפורסם, מערך אותך שתזכה בכוכב נולד, תגיד אמן, תהיה מפורסם, זה טוב להיות מפורסם, זה טוב שאף אחד בחיים לא יתייחס אליך כמו מי שאתה, אלא כמו הקליפה שלך, ואנשים אומרים על זה אמן, והולכים לאודישנים, והולכים לכל הזה, כי הם רוצים להיות, זה כללה, יכול להיות, וזה בא לנו מכאן, מהסיפור, מאחורה. אז בהקשר הזה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ולבעלי עמומים הוא לא נותן הרבה כסף. מי כן זוכה בכסף? כן. נכון, נכון, אתה צודק, זה לא רק ממנו, זה גם מאיתנו. גם אותנו זה מפחיד, בדיוק, הרי, יפה אמרת, הרי בזה התחיל הסיפור. הסיפור התחיל ב... איך קראו לו? ברבי רבה, אברהם דוד מבוצ'ה, שאמר, תקשיב, לא מתאים לי, לא מתאים לי. אתה שולח אותי לזה, לא, תתחיל להיות מלוכלך. הוא יבוא, וכמה הוא נתן, וכמה זה, לא רוצה. באמת, אנחנו בעצמנו נמנעים מלגעת, לא רק בכסף, אלא נמנעים לגעת בכל דבר שאנחנו מפחדים ייקח אותנו. אבל רבי ישראל מרוז'ין, שהוא כמובן הוא צדיק, זה בסדר גמור ללמוד סיפורים על צדיקים, אנחנו רק צריכים לדעת שהם צדיקים, הוא היה צדיק, וזו מידה מיוחדת. הוא, הייתה לו דרך אחרת. ותראו מה המשמעות של אדם שהוא נקי מכל מום. אז הוא נהיה צינור. וכל השפע יכול לעבור דרכו. הוא נקי לגמרי. שני סיפורים, כדי טיפה להבין את זה. סיפור אחד, זה לא סיפור, אפשר לראות את זה בווידאו. יש וידאו של הרבי מלובביץ' שבחלוקת דולרים, שמגיע אליו, מגיעים אליו אבא ובן, מיליונרים ברזילאים, אבא והבן, ורואים את זה בסרט, האבא מתכופף, לוחש לרבי, I want to tell the rabbi that I decided to donate $1,000,000 to the Chabad Institute in Brazil. כלומר, מה אתם הייתם אומרים או אומרות, אם היה לכם, הייתם עומדים בראש מוסד, והיה מגיע איזה עשיר, הוא לוחש לכם באוזן, ככה, בהפתעה, החלטתי לתרום למוסד שלכם $1,000,000. מה? מה היית עושה, ישי? תודה רבה, שמברך אותך, תזכה, תביאו מצלמה, תביאו לך, ככה. כן, זה היה מיד פועל. זה סוג של מום. כאילו הוא פעל עליך. איך הרבי הגיב? הרבי אמר לו, לא, הוא לא זז. קוראים את זה בחסידות אנית פיילוס. והרבי אמר לו, I hope that you don't think that I'm going to be satisfied from this. כן, הבנתם, מישה, אתה מבין אנגלית, נכון? אמר, אני מקווה שאתה לא חושב שאני אמור להיות מרוצה מזה. כאילו, אז הוא מיד, לא, לא, מה פתאום, כאילו. כלומר, כאילו הרבי אומר לו, תקשיב, כל הכסף בעולם הוא בעצם שלי. ואני מחלק אותו לעשירים, כדי שישמרו. אבל מה אתה... ואז הרבי פונה לבן ואומר לו, Your father gave $1,000,000, you will give $2,000,000. זה תגובה ציונית הולמת. כאילו, אבא שלך נתן מיליון, אתה תיתן שתיים. מה? זה נקרא אדם, כמו אצל הרבי, זה אדם שאין בו מום. הוא אומר, עכשיו, האנשים האלה שאין בהם מום, הרי גם הרבי בעצמו וגם רבי ישראל מרוז'ין, זה אנשים שעברו אצלם עשרות מיליוני דולרים דרכם, הרי אם הרבי חילק דולר כל יום ראשון לאלפי אלפי אנשים, אתם מבינים כמה כסף הסתובב שם, אבל הוא עצמו היה הולך עם נעליים שהיה צריך, הרבנית הייתה מהירה לו שכבר צריך להחליף את הנעליים, כי עוד רגע הוא מגרד את הרצפה. כן, אמר לה, מי רואה את זה? כאילו מה... כלומר, כלום מצד עצמם, בקושי אוכלים, בקושי זה, שום דבר. אבל רבי ישראל מרוז'ין מספרים שהוא היה הולך עם בגדים מפוארים מעין כמותם, מפוארים מעין כמותם, עם כפתורים מזהב ועם נעליים מאור, עם שרוכים מזהב. אבל פעם אחת הוא הלך בשלג, והלכו אחר בחסידים, ופתאום הם רואים על השלג תמים של דם. הוא היה הולך בלי סוליה. כלומר, כל העושר הזה וכל הפאר, זה בשביל איזה עניין בעבודת השם. אבל זה לא נוגע אליי. אני נקי מזה לגמרי. היה סיפור נוסף על יהודי, היה יהודי צדיק בתל אביב, שקראו לו הרב פיש. היה השם שלו? הוא היה גר בזה דירת חדר וחצי בתל אביב. דלי דלות, ממש. משהו... נדמה לי שזה עליו הסיפור. והוא היה לו, הוא היה אוסף כספים לעניים. הוא היה מגלגל מיליונים. פשוט ככה, היה לו סכומים עצומים, שהוא היה פשוט, היו אנשים מאוד מאוד העריכו אותו, היה אדם צדיק, וסמכו עליו, נתנו לו סכומים גדולים מאוד, וכמובן כלום לא נשאר אצלו, הכל הוא העביר לעניים. והייתה לו שיטה גם. השיטה שלו הייתה שהוא היה הולך, הוא היה בתל אביב, הוא היה הולך לכל מיני אולמות שמחות, ורואה... נכנס ומבקש לדבר עם בעלי השמחה. אומר להם, שלום, אני... זה. אפשר תרומה לעניים. זה השיר המכניס את היד לכיס, מוציא לו 100 שקל. אומר, לא, לא, לא. לא באנו כאן לספר בדיחות, כן? זה לא... אני רואה שרק הסידור פרחים פה על ה-30,000 שקל. לא, אתה לא נותן לי 100 שקל, אתה לא רציני, נכון? בוא, קח, תקח, תכניס את 100 שקל, תחשוב כמה דקות, בוא תראה כמה אתה נותן לי. וכך הוא היה הולך לחתונות ויוצא עם אלפיות. זה היה השיטה שלו. שיטה טובה? יפה. פעם אחת הוא הגיע לאיזו חתונה של ממש אנשים עשירים, והוא ניגש לבעלי השמחה, והוא אומר, שלום, וזה, אני אוסף פה כסף לעניים, והוא ניסה לפתור אותו באיזה 100 שקל, או לא, אתה לא זה 100 דולר, שום, פתאום, אני רואה שרק המנה פה זה 300 שקל, אתה לא תיתן לי זה. ונדנד, נדנד, נדנד, בשלב מסוים, השיר שם הסתובב ונתן לו סתירה. אז הוא אומר לו, זה נתת בשבילי. מה אתה עכשיו נותן לעניים? אז הוא היה בהלם. אז הוא אמר לו, תסלח לי. אמר לו, זה יעלה לך. יצא משם 50,000 שקל לאחר הסיפור. זה מה שזה עלה להשאיר. כלומר, זה אנשים מיוחדים שאין לו כלום. הוא מוכן לחטוף סתירה, הוא מוכן, זה, כסף הולך אליי, כסף הולך לעניים. אני שליח של העניים פה, אני פקיד. והמום, מה המום שלנו? המום שלנו, אחד המומים זה מה יגידו. אם אני אבוא לבקש כסף לעניים, או אבוא לבקש כסף משהו אחרי פעם או פעמיים, מה יגידו עליי? זה סוג של מום. מה זה מה יגידו? אבל הצדיקים האלה, לא אכפת להם מה יגידו. יש משפט של ימימה, כן? ימימה אביטל, עליה שלום, שאומרת, אתה לא באמת מעניין אף אחד. כאילו, אתה... תפסיק להתחשב במה יגידו, ובגלל זה להימנע מלעשות דברים. אז חלק מהמומים שהצדיקים אין להם אותם, זה מה יגידו. אם זה מה שצריך, אז הצדיק גם יודע להגיד לו, תקשיב. זה וזה הסכום שלך, ואתה צריך עכשיו לתרום את זה וזה, כי זה הכסף שאני חילקתי. אז המומים זה או אגו, או גאווה, או רצון בשליטה, או כל הדברים הללו, כשהכסף שעובר דרכי עושה לי משהו. אני מרגיש שזה משהו על הדבר הזה. כן? זה מנפח אותי. אבל אם הכסף עובר דרכי והוא לא מנפח אותי, אני צינור כאן בסך הכל. זו מדרגה מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרנו, הנה, הסיפור הזה מתחיל מצדיק שפחד, ואמר, לא, זה לא מתאים לי. אבל רבי סלמי רוז'ין מגלה שהילד היפה זה הוא. הוא הילד היפה, ולכן כל הכסף שבעולם שייך לו, כי הוא נשאר יפה. גם אחרי שיש לו מלא מלא כסף, הוא נשאר יפה. כי כל הכסף, עכשיו, יש עוד דוגמאות לזה, דוגמה, הגמרא מספרת על רבי, על רבי יהודה הנשיא, שהוא היה עשיר גדול מאוד, הוא היה. הגמרא מונה אותו במסכת כתובות. הגמרא מדברת על רבי שהוא היה אחד מעשירי עולם. ולא היה חסר בשולחן שלו בשום עונה בשנה, לא צנון ולא חזרת. זה היה נחשב אז מעדנים, וזה גם צנון יש רק בחורף. ורבי היה עושה יבוא אישי. ובכל אופן, כשהוא נפטר, הוא הרים את 10 אצבעותיו, ואמר, אני מעיד שלא נהניתי מהעולם באצבע קטנה. איך זה יכול להיות? היית עשיר עולם, איך לא נהנית? הוא לא נהנה. הכסף עבר דרכו, הוא עשה איתו מלא מלא דברים, אבל זה לא יצר אצלו איזה מום. לא מום של גאווה, ולא מום של שליטה, ולא מום של כבוד, ולא מום של, ודאי לא של שקר ושל גניבה, וכן על זה הדרך. בסדר? עכשיו, עוד שני משפטים. זה כמובן יחסי. רבי סרן מירוז'ין היה נקי לגמרי, אז עברו דרכו סכומים אדירים. אבל יש פה הצעה למי שרוצה להגיל את ההכנסות שלו. ככל שאנחנו יותר נקיים, ככל שהיחס לנו לכסף הוא יותר, ולא נותנים לכסף לנפח אותנו, או לרכוש, או לכל דבר שאנחנו משיגים, ככה אנחנו נהפכים להיות כלי יותר ראוי, למה? לדבר הזה בעצמו. כלומר, וזה לא רק כסף, נגיד זה גם מנהיגות. מי ראוי להיות מנהיג? מי שהמנהיגות לא גורמת לו, ככל שאתה יותר מתגייש את המנהיג, אתה נהפך לפחות ראוי להיות מנהיג. וככל ש... עובדה שאתה משפיע על בני אדם, לא גורם, אתה רק מרגיש יותר שפל ויותר... ככה אתה יותר מנהיג, וזה סוג של, כן, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. משה רבנו הוא גדול המנהיגים, משה רבנו, ומבחינה נפשית, ככל שהם מגדילים אותו, הוא רק נהיה יותר שפל בעיניו. נכון? אנחנו מה? אנוכי עפר ואפר, וכן על זה הדרך. אז זה הולך בהפוך על הפוך. ככל שאדם נהיה יותר צינור, הוא נהיה יותר נקי, אז הוא זוכה ליותר שפע. וככל שהוא פחות, והדברים פוגעים בו ועושים בו מום, אז או שאנחנו נרתעים מלגעת בזה, או שבכלל לוקחים את הדבר הזה מאיתנו. כן, מה רצית, אבישי?
הרב אמר מקודם, מי כן זוכה בכסף? מה
הרב
כסף?
איזה כסף?
איזה יפה?
כן, איזה יפה. כל האמן שייך לו, ככה זה בסיפור. כן.
טוב, באדם אומר כאילו, זה לא נוגע בי אישית, אבל בסופו של דבר, השם נתן לו פה איזה שפע, איזה חסד.
מעולה, זה בדיוק העניין. זה שפע של השם לצורך משהו. בסדר? הקדוש ברוך הוא נתן את זה לי, כדי שאני עם זה אעשה... זה כמו, אתה יודע על מה זה דומה? לאדם שהוא פקיד בבנק. חוזר הביתה בסוף היום על אשתו, תקשיבי, אנחנו מיליונרים, איך? מה, אני ספרתי היום מיליון שקל. מה זה? זאת אומרת, הסתובב לך הראש, מה קרה לך? זה לא שלך הכסף הזה, אתה רק פקיד. אתה לא, אתה מקבל עמלת 5 שקל על כל פעולה שאתה עושה, מכניסים כדי שהפקיד יזוז. צריך לשים לו 5 שקל על הראש. שהוא יעשה... אז זה לא שלך. אז הצדיק, ככה הוא מתייחס, אני אומר, אני פקיד. הכסף הרדוקים, אני פקיד. של מי הכסף? של הקדוש ברוך הוא. הוא מחלק אותו. ככה גם העשירים בעצם צריכים להתייחס לזה. העשיר צריך להתייחס לזה שהוא פקיד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אני מחפש מישהו להפקיד אצלו את הכסף, נראה לי אתה טיפוס רציני, בוא, אני שומר את הכסף שלי אצלך, ותשתמש בו לעני וזה. אם העשיר מתחיל לקחת את הכסף לעצמו, אז הקדוש ברוך הוא לו, סליחה, אתה כמו פקיד בבנק שאומר שהכסף שלו, אני אקח לך את זה. הצדיק הוא סוג של פקיד, ולכן הוא יכול להיות עשיר. גדול מאוד, כי זה לא יעשה לו כלום. בסדר? הצדיק הוא 100%, אנחנו יכולים לשאוף להיות 50%, 60%, 70%. כל פנים, יעקב אבינו ודאי מהווה בשבילנו דוגמה לדבר הזה. כי יעקב בפרשה הנוכחית, אנחנו קוראים שהוא נהיה אדם גדול. נהיה עשיר גדול מאוד, נכון? בפרשה הבאה, בפרשת וישלח, אנחנו מוצאים את ההתנסחות של יעקב ביחס לרכוש שלו, וביחס לילדים שלו. קודם כל, יעקב אבינו מלמד אותנו כלל גדול ביחס לילדים. אין דבר כזה הילדים שלי. מה זה הילדים שלי? של מי הילדים? הקדוש ברוך הוא. הילדים של הקדוש ברוך הוא שעוברים דרכנו. אז איך יעקב אבינו, כשעשיו שואל אותו, למי אלה לך, מה הוא אומר לו? הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנת חינם. מה כתוב אצל המן? אצל המן, להבדיל, כן כתוב שהוא מספר לזרע של אוהבה ואת רוב עושו ואת רוב בניו. תראו כמה ילדים יש לי. האלה הילדים שלי. 10 ילדים יש לי. זה שלי, רוב בניו. ויעקב אומר, זה לא הילדים שלי. אלה הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. הילדים שהקדוש ברוך הוא בחר להעביר דרכי. הסתכלות אחרת לגמרי, חינוכית. וכשזה מגיע לעניין של הרכוש, אז כידוע ההבדל הגדול, יעקב רוצה לתת מתנה לעשיו, אז עשיו אומר לו, לא אחי, מה אתה עושה? יש לי רב. מה זה יש לי רב? יש לי הרבה. אני רוצה עוד. כל הזמן עוד ועוד. רוצה להשיג. זה המום הכי גדול. המום הכי גדול זה שאדם יש לו, וזה אף פעם לא מספיק לו. מי יותר אני? מי שיש לו... עשו מחקר כזה, אתם מכיר? עשו משאל. שאלו אנשים מה אתם מעדיפים. לגור במקום שמרוויחים בו 70,000 דולר, השכר הממוצע, ואתם מרוויחים 100,000 דולר, כן? או לגור, לא, סליחה, לגור במקום שהשכר הוא 100 אלף דולר, ואתם מרוויחים 100 אלף דולר. בסדר? זה כאילו זה. אתם כמו כולה. או לגור במקום שהשכר הממוצע הוא 200 אלף דולר, ואתם תרוויחו רק 150 אלף דולר. כשכוח הקנייה הוא אותו דבר, זה לא שאתם יכולים לקנות פחות. אתם יכולים, אתם מבינים? כלומר, אובייקטיבית, במקום הראשון הם מקבלים רק 100 אלף דולר, ובמקום השני מקבלים 150 אלף דולר. סובייקטיבית, במקום הראשון הם שווי ערך לסביבה, ובמקום השני הם פחות מהסביבה. מה אנשים העדיפו? לקבל פחות כסף, אבל להיות כמו הסביבה, או להיות טיפה יותר, מאשר לקבל יותר כסף, אבל להיות פחות. זה מו. זה מו. כן? מי יותר עני? מי שיש לו מיליון דולר, אבל הוא מרגיש, אבל כל השכנים יש 2 מיליון. או מי שיש לו 1,000 שקל, והוא מבסוט. אז מי שיש לו 1,000 שקל, והוא מבסוט, אז הוא, יש לו כל מה שהוא צריך. מי שיש לו מיליון דולר, והוא רוצה עוד מיליון, אז הוא עני במיליון דולר. זה החוויה שלו. אז עשיו אומר, יש לי רב, אני רוצה הרבה, וזה המום הכי גדול. יעקב אומר, יש לי כל. יש לי כל מה שאני צריך. יש לך כל מה שאתה צריך, אפשר לתת לך עוד. אפשר להשפיע עליך עוד. החוויה של יעקב היא חוויה של מלאות, של שמחה, של סיפוק, של שמח בחלקו. אנחנו נמצאים בחברה היום שהמומים הולכים ומתגברים. שהרעב לקניית עוד ועוד דברים, ושהרצון בשליטה ובכסף ובכוח הולך ומתגבר. אבל ככל שיש לאדם, זה מין פרדוקס כזה, שככל שיש לך יותר, יש לך פחות. ככל שיש לך יותר, יש לך פחות. ואילו ככל שאנחנו נעשים פחות בעלי מומים, ככל שהדברים החיצוניים פחות משפיעים עליהם, ככל שהכסף, אנחנו מבינים שהוא כלי, והוא לא מטרה. הוא אמצעי חשוב מאוד, אבל הוא לא מטרה. וזה לא גורם לנו להתנפח, ולא גורם לנו לעוף על עצמנו. ככה אנחנו נעשים כלים יותר ראויים לשפע שיחול עלינו, ואנחנו יותר, נהיים יותר דומים לילד היפה, מאשר לילד בעל המום. אז בוודאי אנחנו לא, שלא נהיה כאלה שמטילים בעצמם מום כדי לקבל כסף, אבל זה מה שדיברנו על השקר והגניבה וכו'. אבל עוד יותר מזה, ככל שאנחנו מצליחים לא להיות בעלי מומים כשמושפע עלינו שפע, לא להיכנס לעבריס, לא להיכנס לגאווה, לא להיכנס לאיזה ישות, לא להיכנס לתחושת אני ואפסי עוד, ושמגיע לי וכו'. ככה זה נהיה יותר יפה, ויש יותר חשק לתת לנו. והאדם זוכה להיות באמת צינור. צינור. תחשבו, למה יש כאלה אנשים שמשפיעים על הרבה מאוד אחרים ויש כאלה שלא? יש פה איזה היגיון מסוים. וההיגיון הוא שאנשים שהם, יש להם יכולת השפעה, צדיקים, או, הם כאלה שהם ניקו את עצמם. ואז הם נעשו צינור ראוי לשפע האלוקי לעבור דרכם. יהי רצון שנזכה להיות תינוקות יפים ולא בעלי מום, אמן ואמן. חזקו ואמצו, שיהיה לכם שבוע מבורך, לילה טוב.